אנחנו בשבת השלישית של השובבים, שמות וערה, פרשת בו, לקראת פרשת בו בעזרת השם. ברשות הקהל הקדוש, ויהי נועם אדוננו עלינו, מעשה ידינו קונה עלינו, מעשה ידינו קוננו, שבעזרת השם השיעור הזה יהיה לרפואת כל הפצועים וכל החיילים, ובכללם גם לחתן שלי, חתננו, יגאל מנחם בן בת שבע קשת, ששוחר כרגע בבית החולים, בעזרת השם לרפואה שלמה, אחרי תאונת דרכים חזיתית עם איזה ערבי אחד, ימח שמו וזכרו. טוב, אז אנחנו בפרשת בו, כדרכנו בקודש, קודם כל נסרוק את הפרשה, ולאחר מכן נתייחס לנושא של חיפזון, בסדר? כמו שקראתי לשיעור, חיפזון מן השטן בסימן תמיהה. זה לא משפט יהודי, זה משפט של הבני דודים, אבל גיירנו אותו, ועוד מעט נראה שיש לו גם מקורות, יש מקורות לדברים הללו בספר משלי. אז אם אפשר רק שקט, גם למעלה, גם למטה, גם בצדדים. הפרשה שלנו מדברת על כמה עניינים, בתור המשך של הפרשה הקודמת. בפרשה הקודמת היו לנו שבע מכות, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד הרבה. עד ברד, ואנחנו עכשיו עברנו להרבה, חושך, כן, מכת הרבה, חושך ובכורות, נכון? אז קודם כל מכת הרבה, לאחר מכן מכת החושך. לאחר מכן מגיעה התראה על מכת הבכורות שעדיין לא ניתנת. מצוות קידוש החודש ופסח, רק לאחר מכן הקדוש ברוך הוא נותן את מכת הבכורות. אנחנו יודעים שכל מכה הייתה במשך שבוע, ולאחר מכן היו שלושה שבועות של הפוגה, ואז עוברים למכה הבאה, סדר גודל של כמעט שנה שעוברת בין כל מכות מצרים, כ-10 חודשים. אחרי זה הלכות פסח, מצוות תפילין ופדיון בכורות של אדם ובעלי חיים. אלה הנושאים שאנחנו נפגשים איתם בפרשה שלנו, ואנחנו נתעסק בנושא של חיפזון. האם חיפזון זה טוב? זה לא טוב? ואם זה לא טוב, אז למה אנחנו מצווים לצאת ממצרים בחיפזון? בסדר? אז יש לכם את הדף לפניכם? יפה מאוד. אז מקור מספר אחד, קודם כל, כמו שאמרתי בהקדמה, הביטוי הזה, החיפזון מן השטן, זה ביטוי של בני דודנו, אבל יש לו מקורות בספר משלי, וזה המקור הראשון שהבאתי פה. חזית האיש עץ בדבריו, תקווה לכסיל ממנו, כן? החיפזון הזה, העצות הזאת, כאילו, לעוץ מדבר לדבר, אתה שואל איפה הדפים? חלקים אותם פה. טוב, תודה רבה. וישב. אז וישנם עוד פסוקים נוספים במשלי, שגם מדברים באותו עניין. כתבתי אותם פה לעצמי. מי שרוצה, גם במשלי יוטט ב' כתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב ועץ ברגליים חוטא. ויש לנו עוד פסוק, מחשבות חרוץ, אך למותר וכל עץ, אך למחסור. ויש עוד גמרא שמספרת על מין אחד שפוגש יהודי, ואומר לו, אתם עם הפזיזה, אתם עם פזיז, דקדמיתו פומייכו למעשייכו, שאמרתם, קודם כל נעשה, ואחרי זה נשמע, כאילו אתם ידועים בתור עם פזיז. אז השאלה, אם אנחנו רואים את כל הפסוקים הללו, במשלי, שבעצם מבהירים לנו שפזיזות זה דבר לא טוב, אז למה ביציאת מצרים, הכל נעשה בחיפזון? למה ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לאכול מצות והבצק טרם יחמץ ואתם כבר צריכים לזוז? מה זה הסיפור הזה? מחילה, אם אפשר לבקש שקט שמה למעלה. תודה. ואם החיפזון הוא כל כך במקומו, אז למה צריכים אחרי זה 40 שנה במדבר? כדי להפוך אותנו מעם של עבדים לעם של בני חורין. זאת אומרת, מה מקומה של המהירות הזאת? מה מקומה של החיפזון? אם אנחנו רואים שהם גם במקורותינו, החיפזון הוא דבר לא טוב, הוא ביטוי של דבר בלתי שקול, לא מכאן אלא מכאן, מקום אולי תאוותני, מקום אולי לא מבורר, לא מושכל. אנחנו צריכים שמוח יהיה שליט על הלב, אז מה זה החיפזון הזה? ואם הוא שלילי, אז כמו ששאלתי עכשיו, אז למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שהיציאה ממצרים תהיה כחצות הלילה? הוא אפילו לא אומר למשה מתי זה יהיה, הוא אומר לו, כחצות. כן, הגמרא מבארת שם שבכוונה הוא אומר לו, מטשטש את העניינים כדי שזה יהיה ברגע אחד. אז בואו נסתכל במקורות שכן כתובים לכם. מקום מספר 2. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, רוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. נראה לי כבר לפי הפסוק הזה שזה היה עניין טכני. למה אנחנו אוכלים מצות? עם ישראל רצה לארגן עוגות, קרואסונים טובים, לחם טוב, אבל מה לעשות? הכל היה צריך להיות בבזיזות, ויצא להם מצות, ולכן אנחנו מצווים לאכול מצות. אבל מה לעשות שהמקור הבא מדבר שבועיים לפני היציאה? שימו לב, במקום מספר 3 כתוב, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקן של אבותינו להחמיץ, לא התכוונתי לזה, התכוונתי למקום מספר 4, שבעת ימים, זה נאמר כבר בראש חודש ניסן, בסדר? במקום מספר 4, שבעת ימים מצות תאכלו. זאת אומרת, זה עניין מהותי, זה לא עניין אקראי, זה לא בגלל שעם ישראל לא הספיק להפות, אלא יש לי עניין שתאכלו דווקא מצות, מתי שאתם יוצאים ממצרים. ברור, נכון? אני ברור, כן? זאת אומרת, זה לא עניין של תזמון, ואם היה לעם ישראל יותר זמן, אז לא היינו מצווים על המצות, אלא זה ציווי עצמי. יש סיבה יותר עמוקה לזה שאנחנו צריכים לאכול דווקא מצות בפסח. דווקא ביום ההולדת שלנו, דווקא ביום יציאתנו ממצרים, אנחנו דווקא אוכלים מצות. אז עוד פעם, שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, גם כן יש פה איזה עניין של שלילי, משהו אתם צריכים גם לבאר, יש לנו ארבעה איסורים בפסח, מצות לא תאכלו, בל ייראה, בל יימצא, יש שם המון המון ביטויים של שלילה, שאולי על זה צריך להעביר שיעור בפני עצמו. כלומר, כדי לעמוד על דעתנו, אנחנו גם צריכים לעשות מעשים חיוביים בחיים שלנו, ולא פחות מזה, זה לשלול כל מיני דברים אחרים, שזה כבר מעצב את דמותנו יותר. אני אסביר את זה עוד קצת ברשותכם. אם אני עושה מעשים טובים, ברוך השם, אדם טוב, וכולנו אנשים טובים, מכון מאיר, כולם צדיקים, נכון? כן או לא? מישהו פה רוצה להתחתן? יפה. אז בשביל להתחתן, צריך לעשות מעשים טובים, נכון? הגבר לאישה, האישה לגבר, עושים מעשים טובים, ברוך השם, זה מצוין. אבל עוד יותר מזה, כאשר אני לא עושה מעשים מסוימים, ומתגבר על כל מיני תאוות שלי, ומתגבר על כל מיני דברים שלי, זה עוד יותר מעצב את האישיות שלי. זאת אומרת, סביב הולדת עם ישראל, אנחנו נפגוש ציוויים גם חיוביים לאכול מצות, שזה השיעור שלנו עכשיו, וגם מעשים של לא תעשה. בל ייראה, בל יימצא, לבאר את שאור וחמץ שנמצא במכונותינו. שני הדברים יחד. כלומר, כמו כל דבר בחיים שלנו שמעצב אותנו, אם אני גם עסוק ב... להסיר ממני את השלילה, את הסור מרע, ואני גם עושה טוב, זה הדבר הכי מושלם, הכי טוב. אני של נעליך מעל רגליך, מעל הרגליך, אני קודם כל מתנזר מדברים לא טובים, שאני לא אמור לעשות אותם בהיותי רוצה להיות קרוב להשם יתברך, ולהיות איש טוב, ולעשות דברים טובים וחיוביים ואמיתיים בחיים שלי. ויותר מזה, קומה הבאה, זה עשה טוב, של המצוות עשה, יש לנו רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, יש לנו יותר מצוות לא תעשה מאשר עשה, מכיוון שהלא תעשה הוא זה שבאמת מפסל ומעצב את האישיות שלנו. ברור? אני לא רק עושה מעשים חיוביים, אני גם שולל את ההרגלים הקודמים שהיו לי בחיים. אבל שוב, זה נושא אחר. טוב. תודה רבה. יש פה אנשים רציניים כמו שאתם רואים. יאללה. טוב. בשביל לבאר את הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו הולכים לקרוא במקום מספר 6 את המקור של הרב קוק בעולת ראיה. עולת ראיה זה פירוש על הסידור של הרב קוק, הוא בנוי משני חלקים, א' וב'. חלק א' של עולת ראיה זה על ענייני חולין, זאת אומרת, תפילת אמצע שבוע, וחלק ב' של עולת ראיה מתעסק ב... לא חולין חס וחלילה, כן, תפילת יום חול, וחלק ב' מתעסק עם תפילת השבת והחגים. אז בחלק ב', מטבע הדברים, כיוון שזה בפסח, תראו מה הוא כותב על המצה. מקום מספר 6. מצה, לחם עוני ויציאת חיפזון, אלה המה המסמנים את צורת המצה. הסיפור הזה שאני מבקש מכם, אומר הקדוש ברוך הוא, לאכול מצות, ולא רק בגלל הסיבה הטכנית, הוא סיפור מאוד מאוד מהותי. אני רוצה שבלידה שלכם תאכלו רק קמח ומים. כלומר, קודם כל תהיה איזה סוג של ענווה. אין את התפיחה, נכון? הרי מה ההבדל בין לחם לבין מצה? הלחם הוא תפוח, יש בו הרבה אגו, כן, מתנפח, הרבה אוויר, הרבה שמרים, ולא זאת המצה משון מיצוי, משהו מאוד מאוד ראשוני. עוד דבר, החיפזון הוא מיידי, אין זמן לפלסופים. קדימה, צו, צו, צו ממצרים. צאו מהצטגננותכם, צאו מהבית עבדים הזה, צאו מהמקום הסגור הזה. אחרי זה יבואו 40 שנה, שאלנו מקודם. היציאה היא ברגע, אחרי זה יהיה 40 שנה באמת לצאת ממנטליות של עבדים למנטליות של בן חורן. למה זה דומה? לאדם שהוא חוזר בתשובה. כן, הוא בא למכון מאיר, מסתובב, 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 לקפוץ לבריכה, לא לקפוץ לבריכה, להיכנס פנימה או לא להיכנס פנימה. האם המים הם רטובים, או שהם יותר קרים מאשר רטובים? מה קורה פה? מדברים, 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 אופ, בסופו של דבר קופצים. הקפיצה, בדרך אגב, אנחנו יודעים שיש לתינוק אינסטינקט של שחייה. נכון? אתם יודעים שיש אנשים, כל מיני מודרניים למיניהם, שעושים לידה בתוך מים. ככה, עם מוזיקה כזאת של פעמונים, יולדים לתוך מים, כדי שלא יהיה מעבר טראומטי בין הבטן שמוקפת במים, עם מי שפיר, לבין הבריכה של היולדים. רוב האנשים לא עושים ככה, אבל יש כאלה שעושים את זה כך. והתינוק באורך פלא הוא כבר, הוא שוחה, כן? הוא הרי כבר שחיין, כבר 9 חודשים, הוא סוג של דג בתוך המעיים של אמא, שהוא יוצא החוצה, הוא ממשיך לשחות. זאת אומרת, יש לנו איזה אינסטינקט מובנה בתור יהודים לשחות בים של העולם הזה, בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, המציל המרכזי. בסדר? אז צריך, הקפיצה למים היא באחת. לימוד השחייה הוא 40 שנה. אפשר לקצר את זה לכמה שבועות, אבל לימוד השחייה לוקח יותר זמן. אותו דבר גם פה. היציאה תהיה בחיפזון, אבל בוא נראה בכתב יד קודשו של הרב קוק, איזה דברים מדהימים הוא אומר על המצה. למה היא בדווקא? זה לא אקראי. מצה. לחם עוני ויציאת חיפזון אלה, רואים אותי מקרוב מספר 6, נכון? כולם רואים? כן או לא? או, לחם עוני ויציאת חיפזון אלה המה המסמנים את צורת המצה, כלומר מאפיינים אותה. אמנם יציאת החיפזון ביסודה הייתה הצעת השם. זה לא בגלל המציאות שהם לא הספיקו להחמיץ, אלא הקדוש ברוך הוא היה לו איזה עניין בזה. למה? למה? להרים מעלתם של ישראל שלא על פי דרך ההתפתחות הסידורית. הרב יואב, הרב יואב הצדיק, אתה מותק, יואב מיירמן, תעשי לי טובה, תעלה שנייה למעלה וזה ממש סליחה. הוא כזה צדיק, שאני קורא לרב יואב, הוא בטוח שמדברים לרב יואב מלכה. טוב, לא הייתי מבקש ממנו. מחילה, טוב. להרים, אז הדגשתי לכם את השורה הזאת, היא להרים מעלתם של ישראל שלא על פי דרך ההתפתחות הסידורית. כדי ליצור עם כזה מיוחד, שהוא שונה מכל העמים, צריך מה שנקרא עוקף מסלול, מסלול עוקף. מסלול שהוא לא ישיר והדרגתי, אלא פתאומי. שכל אומה, מה קורה את כל העמים? בשורה השנייה, כל אומה מתפתחת בסדריה הטבעיים, ותבוא למעלתה החומרית והרוחנית, לאיתה. כל אחד שהכוחות הגדולים הנרדמים הכוחות הגדולים הנרדמים בנפש האומה כל זמן אותם במצרים, כבושים בעוני ושפלות חומרית ומוסרית. ולכן, יצאו בפתע פתאום מן הכוח אל הפועל, עד שנהפכו מעבדים שפלים לעם תרבותי בתרבות אלוהית רבה ורמת ערך. זאת אומרת, מה קורה פה? אי אפשר היה אחרת, אומר הקדוש ברוך הוא, כדי ליצור להם איזו התהפכות, ממש לעשות מטמורפזה בכל העם הזה, שכולם יהיו בתודעה אחרת, אם זה היה התפתחותי ולאט לאט ומכילים, אז היו כמה יהודים שאומרים, אתה יודע מה, בוא, זכרנו את השוב והבצלים והבטיחים, אולי בכל זאת נשאר פה, אולי אנחנו, ככה אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, כן, קם בבוקר, שסידור עבודה, לבנות פה איזה פירמידה, לגמור פה איזה, לתש איזה ספינקס, לא יודע, קיצור, לעשות משהו. אני מעדיף שיהיה מישהו חיצוני שינהל לי את החיים, בשום פנים ואופן. אומר הרב קוק, כן? הקדוש ברוך הוא מבהיר לנו שזה דווקא המצב, ודווקא בצורה כזאת פתאומית, כמו תשובה פתאומית. לא תשובה הדרגית, אלא תשובה פתאומית, שאנחנו מכירים את זה מורות התשובה, זאת אומרת, גם פה, הוא יוצר פה עם שלא ככל לעמים. כל האומות הולכות ונבנות, קבוצה אתנית מסוימת מגיעה לאיזה מקום מסוים, מחליטה זה שיהיה השם של הארץ הזאת, כך, זאת תהיה השפה, אלה יהיו גינוני הנימוס שלה. לא, עם ישראל זה משהו אחר, הופ, תופס אותו, זורק אותו החוצה. בקטע טוב. יסו, אני קורא בשורות המודגשות, תהיו איתי, כיוון שאנחנו הולכים בעזרת השם לקרוא את כל הפסקה. יצאו בבית הפתאום מן הכוח אל הפועל, עד שנהפכו מעבדים שפלים, שורה חמישית, לעם תרבותי בתרבות אלוהית רבת ורמת ערך. לעם קדוש, הראוי להדרכה יותר עליונה, לאור היותר גדול של תורת אמת, והנה כאן נולד גוי פעם אחת, ברגע אחד. ויד השם עשתה זאת להעמיד את ישראל לגוי לפניו על ידי ידו החזקה. כן, זה יד ימין, פעם דיברנו על זה, שהקדוש ברוך הוא ביד חזקה ובזרוע נטויה. כן, אומרים שאמרנו שהמעשה הגדול שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, יש אנא בכוח גדולת ימינך, תתיר צורה, כן? אנא בכוח גדולת ימינך, אז הסברנו פעם בשם עולת ראיה, אם אני אומר גדולת ימינך, זאת אומרת שיש גם קטנות ימינך. מה זה גדולת ימינך? וקטנות ימינך. ימין רגיל, ימין קטן, זה ימין של חסד שאדם עושה לחברו, על פי הכלים שיש לו. ואז אמרנו שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד עצום, זה נקרא גדולת הימין, מכיוון שהוא גם דואג להגדיל לנו את הכלים, שנקבל יותר אור, בסדר? ימין רגיל, אני נותן לך את האור כפי הכלי שיש בידך. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תתיר צרורה, הוא צורר את הכלי שאנחנו נמצאים בו ביציתנו ממצרים, פותח את הכלי הזה, עושה איתנו חסד עצום, ולתוך הכלי המפותח הזה שהוא בעצם גרם לו, קדוש ברוך הוא שופך את כל האור וכל הרצון שלו לגאול אותנו. בסדר? זה עולת ראיה במקום אחר, אנא בכוח. אני חוזר לשורות מיד אחרי המודגשות בפעם השנייה. לעם קדוש הראוי להדרכה יותר עליונה, לאור היותר גדול של תורת אמת. והנה כאן נולד גוי פעם אחת, ויד השם עשתה זו, להעמיד את ישראל לגוי לפניו על ידי ידו החזקה. על כן, היה העיקר בבניין שלא תהיה מעורבת בצורתם הלאומית שום צורה קולטורית. קולטורית זה תרבותית. לא, שום קולטורה אחרת, שום תרבות אחרת לא תדבק בהם. כדי שזה לא יקרה, אני צריך להציע אותם מיד, באופן פתאומי. שלא יקלטו המצרים, וגם הם בעצמם לא יקלטו, רק רגע, יהיה בסדר, בוא נלמד, בוא נתחקר, בוא נשתדרג, לא. שכל הקניינים הרוחניים ביחס לאומי שראו במצרים, לא נגעו אליהם מאומה, לא נגעו או לא יגעו בהם. ואותו המעט שנדבק בידם מעבודה זרה של מצרים, משכו ידיהם ממנו. טוב, למה זה רומז? הייתי צריך אולי להדגיש עוד כמה שורות, אבל אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודים במצרים, משכו וקחו לכם, משכו וקחו לכם, אומר רש"י במקום, משכו ידיכם מעבודה זרה. מי היה להם של מצרים? הבצון והבקר, נכון? תארו לכם מה זה, שאומר הקדוש ברוך הוא, כאקט ראשון שאתם צריכים לעשות אם אתם רוצים שאני אוציא אתכם ממצרים, אני קודם כל רוצה שפונט מול העיניים של המצרים, תיקחו את האלוהים שלהם, כן? את הבקר הזה, משרו וקחו לכם, זאת העבודה זרה שלהם. קודם כל סור מרע, במובן הזה שאתה תיקח את הבהמה הזאת, וכולם ידעו שעוד 4 ימים, זה קורה ביוד בניסן, עוד 4 ימים אתם תקריבו את האלוהים שלהם לקורבן. אתם עושים איזה מעשה מצדכם. בכלל, זה אמירה חינוכית לכל אחד מאיתנו. אם אנחנו רוצים להיגאל ממצבנו, אז אפשר בעזרת השם, וצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיושיע אותנו ויגאל אותנו, אבל צריך לעשות גם מעשה מצדנו. כן, נכון, אמרנו עבודה, נכון, המצוות הלא תעשה. קודם כל, תמשוך את עצמך מעבודה זרה. תמשוך את עצמך מהרגילים המגונים או לא טובים שאתה עושה מכל מיני דפוסי חיים, של נעליך מעל רגליך, קודם כל, ואז על גבי הדבר הזה, אני בעזרת השם יוכל לעצב אותך ולתת לך מצוות עשה. משכו וכו לכם לזה רומז הרב פה. בסדר? ממשיכים. והייתה אפשרות שתחול עליהם הטבעת הצורה האלוקית בתור מייסד את הבניין של אומה בכללה. השם בדד ינחנו, אתם רואים אותי? רואים שאני דילגתי. עוד פעם, שורה עשירית. אנחנו בעזרת השם נשדרג את הדפים בפעם הבאה. על כן, היה העיקר בבניין שלא תהיה מעורבת בצורתם הלאומית שום צורה קולטורית, שכל הקניינים הרוחניים ביחס לאומי שראו במצרים לא נגעו אליהם מאומה. ואותו המעט שנדבק בידם מעבודה זרה של מצרים, משכו ידיהם ממנו, כמו שהסברנו עכשיו, קודם שחיטת הפסח. עד שהיו משוללים מכל צורה לאומית. כלומר, מה שקורה אתכם עכשיו עם ישראל, אין לכם איזה היסטוריה של איזה לאומיות אחרת, שאני עכשיו בא להניע אתכם ממנה וליצור לאומיות אחרת. קודם כל, אתם טבולה רסה. אני רוצה אתכם דף חלק. אני רוצה אתכם, קודם כל, לא הם, לא מצרים. דרך אגב, גם היום יש לנו חגים כאלה. פסח זה חג שאומר קודם כל לא מצרים, לא גויים, זה חג של מסגרת. אחרי זה יבוא שבועות, זה חג של תוכן, התורה. בזמנים המודרניים זכינו שהתחתפו לנו שני חגים שהם תמונת מראה לדבר הזה. יום העצמאות, קודם כל אנחנו לא ככל הגויים. יום ירושלים זה התוכן, כן? יום העצמאות הוא סוג של מסגרת, מסגרת מבורכת, מסגרת שאנחנו אומרים עליה הלל ושמחים בה. אבל מה התוכן? בסדר, אנחנו לא כמו כולם, אבל מה אנחנו כן? להתחבר למסגרת זה מאוד קל. לכן פסח, כל עם ישראל סועד את הפסח, משתדל לשמור על המצות, וכנה ליום העצמאות, לא תמצא אדם בישראל שלא מנפנף. נכון או לא? אבל מה קורה עם שבועות? ומה קורה עם יום ירושלים? שאנחנו חוגגים חגים של תוכן, זה לוקח קצת יותר זמן, עד שיוצקים תוכן לתוך הכלי הריק. אז קודם כל, מסגרת זה פסח, שבועות זה יותר תוכן. מסגרת זה יום העצמאות, יום ירושלים הוא יותר תוכן. טוב. קודם שחיטת הפסח, היו משוללים מכל צורה לאומית, והייתה אפשרות שתחול עליהם הטבעת הצורה האלוקית, בתור מייסדת הבניין של האומה בכללה. השם בדד ינחנו, כולם עם האצבעות, בבקשה, בתוך המקור, כאן, השם בדד ינחמו, ואין עמו אל נחר. אתם בודדים, אני לכם לאב, אתם בניי, ממשיכים ביחד. והנה, לולא היו ישראל עם כזה, שיוכל להתפתח רק על פי הנטיעה האלוקית, וששום צורה אחרת אינה יכולה להתרכב בו, אז לא היה צריך כלל לאותו חיפזון. אתה יודע למה חיפזון? מכיוון שאם הייתי עושה לאט, הם היו מושפעים, הם היו מסתכלים לצדדים, הם היו ספקנים, הם היו מתחילים לשאול שאלות, נכון? יש מושג כזה שנקרא ככה, ככה זה וזהו. אומר הקדוש ברוך הוא ככה. בחסידות אומרים שככה, כן, חב"ד אומרים, ככה זה דבר גבוה מאוד, כי ככה זה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים, אבל זה לשיעור אחר. אבל קודם כל, ככה. למה? ככה, אני רוצה אתכם ככה, אני רוצה שתבואו אחריי, זה גם ביטוי של לויאליות מלאה. עם ישראל אומר, וואלה, נעשה ונשמע, אנחנו אחריך, אתה מוציא אותנו למרות שזה לא היה סיפור כל כך פשוט, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל 80% מהעם שלנו נשאר איפה? במצרים. 80% נפטרו במכת החושך. במשך 3 ימים, הקדוש ברוך הוא במכת החושך, ביער את עם ישראל מהשיגים שלו, 80% נשארו במצרים. וחמושים עלו בני ישראל בארץ מצרים. רק חמישית, רק 20% יצאו במצרים. זה היה היינו במצרים 15 מיליון, ויצאנו 3 מיליון אנשים ממצרים, זה הכל. למרגלות הר סיני היינו 60 ריבו, כי לבד מטף ונשים, אבל במעמד הר סיני השתתפו 3 מיליון אנשים, ולא 15 מיליון שהיו במצרים. טוב, שום צורה אחרת אינה יכולה להתרכב בו. אז לא היה צריך כלל אותו חיפזון, והיו מתפתחים מעט מעט, ממעלה למעלה, מתוך התרבות המצרית, מתוך התרבות המצרית, לתרבות יותר טובה, עד שהיו באים להכשר קבלת התורה. אבל, מתוך ששום תרבות אחרת היא מעכבת את קדושת התורה, כן? כל תרבות אחרת יכולה ליצור אלטרנטיבה. ועד היום אנחנו רואים את זה, שלפעמים בן אדם נמצא בחיפוש, הוא הלך לצבא, עשה את שלו, איפה שלא היה, ואז יש את הטיול המפורסם, יוצאים לעולם הגדול לחפש את האוצר, סופו של דבר, נוסעים עד לוד, ואומרים, לא, 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 רגע, יש לי פה את מכון מאיר, למה אני צריך לנסוע לשם? אני מגיע עד לוד ולאיזה בית יהודי, בסוף אומר, תגיד, מאיפה אתה? אני מארץ ישראל, נו, אז מה באת לפה? איפה אתה גר? בירושלים. באיזה רחוב? רחוב המאירי. מה אתה אומר? מכון מאיר זה מול הבית שלך. אז מה באת עד לפה? האוצר מתחת לגשר. לפעמים אנחנו, אנשים נוסעים לאיזה מסע של חיפוש, סופו של דבר מגלים שהמקום הוא פה. עושה איתנו חסד הקדוש ברוך הוא, ואומר לנו, אני עושה את זה בחיפזון, כדי שלא תשפרו מגורמים אחרים. על כן, לעולם לא היו כלל ראויים לפיתוח של הדרגה. אני קורא עכשיו בשורות האחרונות, במקור מספר 6. והיה משום כך החיפזון מוכרח. זה לא אקראי, זה לא בגלל שאני לא אספיק בצקן להחמיץ, אלא אני חייב לעשות את זה בחיפזון. על כן היה דוגמה שלהם למצע המשוללת מכל צורה של איזה טעם. כן, המצע היא בסך הכל קמח ומים, לא ביצים, לא קרם נוגט, לא יודע מה, כל מיני פצפוצי, זה משהו הכי ראשוני. וראויים הטעמים לחול עליו כשהוא במילואו וטובו. אחרי זה, בעזרת השם, נשים על זה כורך. מה? חרוסת. אבל הדבר הראשוני הוא המצע. על כן, זאת ההוצאה מכלל העמים, שבמוציא, העצמיות המתגברת, היא גרמה למצע. בסדר? כלומר, המציאות היא זו שגרמה לזה שעם ישראל, המציאות העמוקה, אני מתכוון, לזה שבצקם לא הספיק להחמיץ. בדרך כלל אנשים אומרים, תשמע, רק שנייה, קרה לי משהו, אז בעקבות מה שקרה לי, אז אני מסיק מסקנה. אומר, לא, לא, לא. יש פה איזו מסקנה קמאית, כן? יש פה איזה משהו ראשוני, שהוא גרם למציאות להיות מוכתבת בעקבות המטרה הראשונית והעצמית הזאת, שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא, ליצור עם כזה מיוחד, שהוא לא מושפע מתרבויות אחרות, שהוא לא מסתכל לצדדים, שהוא רואה באמת את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליו, ואז הוא באמת מוכן ללכת אחריו. ו-49 יום בסך הכל, אחרי היציאה ממצרים, אחרי 210 שנים, עם ישראל מקבל את התורה, זה פלא פלאות. תראו לי עוד מוסד חינוכי, כן, אפילו מכון מאיר אנחנו לא מצליחים בצורה כזאת, כן? בן אדם בא, שומש במצב לא רע, ואז אחרי 49 יום, וואו, בן אדם, הוא אומר לו, תשמע, אתה חייב להתחתן. חייב להתחתן עם התורה, חייב להתחתן עם אישה, חייב להקים בית. 49 יום זה ממש מזערי. זה זמן מאוד מאוד קצר. למה? למה היה אפשר לעשות ביחסית בזמן כל כך קצר, כבר לתת להם את הקומה הבאה, את התורה, את התוכן? 49 ימים אחרי היציאה מהמסגרת, כבר אתם מקבלים את התוכן, זה דבר פלא. אממה? ברוך השם, התורה היא כל כך עצמית לנו. התורה היא כל כך שייכת בנו. התורה היא נלמדת על ידי כל אחד מאיתנו בבטן אימנו. עד שכן, יש תינוק, כך כתוב בגמרא, שנר על ראשו ומלאך מלמדו את כל התורה כולה מראשיתה ועד אחריתה. אני לא יכול להתאפק. סיפור על הבבא סאלי, נכון? לפני כמה שנים, הרבי מגור קרא לרב מרדכי אליהו, אמר לו, אתה חייב לראות תופעה. יש לי פה איזה ילד קטן, בן 6-7, שיודע את כל התורה כולה. הוא אחד מהילדים שהמלאך לא כפכף אותו. כן? לא השכיח לו את התורה. טוב, הרב אליהו ככה מגיע בעקבות הציווי של האדמו"ר מגור, מדבר איתכם לפני עשרות שנים, אולי 50-60 שנה. מגיע לבן אדם הזה, מתחיל לשאול את הבן אדם שאלות, ככה, ככה, אתה יודע, בן ישחי, יודע, למה אתה יודע בן ישחי? כי זו תורה שנלמדת בשמיים. כך עונה לו הילד הזה. בבלי, ירושלמי, רמב״ם, שולחן ערוך, הכל הוא יודע. טוב, הרב אליהו אומר, וואו, מתקשר לבבא סאלי. אומר לבבא סאלי, תשמע, לא בפלאפון, כן, אז לא היה, זה היה עם האשל הזה, עם החוטים, קיצור. מתקשר לבבא סאלי, אומר לו, תשמע, אני ראיתי ילד כזה. אומר לו, בבא סאלי, אני ראיתי כבר 3. בבא סאלי ערך ימים. והוא אמר לו עוד יותר מזה, כדי שעם ישראל ידע להאמין בכל דבר שכתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא בכל דור מוליד ילד כזה, שיודע את כל התורה כולה, מראשיתה ועד אחריתה, כדי שאנשים באמת יאמינו בדברי חכמים. כך אמר בבא סאלי לרב מרדכי אליהו. זאת אומרת, העניין הזה שלנו, של היכולת שלנו אחרי זה לקבל 49 ימים, אחרי היציאה ממצרים את התורה, זה בגלל שזה שייך בנו. כי בעצם כל הדברים הכי מרכזיים בחיים שלנו זה סוג של דז'ה-וו. סוג של משהו שהיה לנו, ננסרנו ממנו, ועכשיו הוא חוזר לנו בחיי חיותנו. זו התורה, זו האישה, נכון? בעזרת השם, כל אחד מכם שיזכה לאישה כמידותיו, תגידו אמן. מה זה, מאיפה זה בא? אמרת אמן, אריה? אריה? לא, לא, אתה, עמית אריה, אמרת אמן? חזק וברוך. כתוב שאדם וחווה היו ביחד, נכון? אחור באחור. הקדוש ברוך הוא נוסר אותם, ועכשיו אישה נקראת מציאה. גם התורה היא מציאה. כל דבר בחיים שלנו, הדברים הכי מהותיים, הם דבר שהיינו מחוברים אליו אחור באחור, ועכשיו אנחנו מתחברים אליו פנים בפנים. פלא פלאות מפולאות. לכן אישה נקראת מציאה. מציאה זה הדבר, כן? מצא אישה, מצא טוב, כן, אנחנו מכירים את ליצני הדור, אבל לא נדבר על זה עכשיו. לא מצא, קיצור. מצא אישה, מצא טוב, למה היא נקראת מציאה? מציאה זה דבר שהיה לי, עבד ממני, והנה עכשיו מצאתי אותו בחזרה, הוא חוזר אליי. אותו דבר גם התורה. התורה היא עצמית לנו. במשך 210 שנים, קצת ככה, זה, למרות שהיא כביכול עוד לא ניתנה בפועל, בהר סיני, אבל התורה קדמה לעולם. בסדר? זאת אומרת, הדברים האלה שייכים בנו, בוודאי אחרי מעמד הר סיני זה עוד יותר. הוטבע בנו. כל מי שבעם ישראל כבר עמד במעמד הר סיני, שורש נשמתו לאורך כל הדורות, כבר עמד במעמד הר סיני באותו מעמד לפני 3,300 ומשהו שנים. בסדר? כדי שהדבר הזה יהיה עצמי לנו. טוב, אני קורא עוד פעם את השורות המודגשות. היה משום כך החיפזון מוכרח, על כן היה דוגמה שלהם למצה המשוללת מכל צורה של איזה טעם, וראויים הטעמים לחול עליו כשהוא במילואו וטובו. על כן, זאת ההוצאה מכל העמים שבמוציא, העצמיות המתגברת היא גרמה למצא מניעת ההדרגה ושלילת תערובות כוחות זרים. השם מלכנו, השם מחוקקנו, והוא יושיענו. טוב, בואו נעבור ברשותכם לדף הבא. בבקשה, כן, סליחה. נכון. מצוין, קודם כל שאלה מצוינת. אנחנו עושים, זה נקרא אור פנימי. מה זה אור פנימי? אני לוקח את המצע, את הדבר הממוצא הזה, מכניס אותו, הרי מצע נקראת לחם עוני. אתה יודע, נכון? הגמרא אומרת, למה נקראת לחם עוני? או בגלל שהיא ממוצע, כמו של עניים, קמח ומים, או לחם שעונים עליו דברים הרבה, כך אומרת הגמרא, במסכת פסחים. שיש עליו הרבה עניינים, היא גם נקראת לחם רפואה, המצה. למה? כי בעצם היא מזכירה לנו מי אנחנו. שאנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, שהוא אלוקנו, שהוא זה שזן ומפרנס אותנו, שאתם ברגע הראשון אולי תאכלו מצה, וזה מה שאני מבקש לכם ביום הולדת שלכם, כל פעם מחדש, בליל הסדר תזכרו במציאות הקמאית הזאת, הראשונית הזאת, תאכלו מצה, אחרי זה אני אפנק אתכם במן, נכון? והמן, כל אחד מה שהוא אהב, אחד אוהב ביסלי גריל, ירד לו בתוך טייקאווי כזה, קרח מלמעלה, קרח מלמטה, קיבל ביסלי גריל, אחד אוהב את זה בצורת קבב. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, אני דואג לכם, רק אני רוצה שההסתכלות הראשונית תהיה המצה הזאת, שנבין את מקומנו מול מלכו של עולם, לא בקטע רע, אלא בקטע טוב. ואחרי זה, אחרי הכל, אחרת היינו צריכים לאכול מצה כל השנה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם כל פעם, ביום ההולדת שלכם, אתם תאכלו מצה, ותזכרו שאני רציתי שתצאו דווקא בחיפזון, דווקא במהירות, כדי שלא ידבקו בכם קולטורות אחרות ותרבויות אחרות, והתודעה הזאת היא כל פעם תושרש בכם מחדש, אתם תגדלו בשנה, תצמחו בשנה, ותהיו עם התודעה הזאת שהנה עכשיו, על גבי זה במשך כל השנה, אני יכול להוסיף עוד דברים וללמוד מעמים אחרים, אבל תורה בגויים, אל תאמין. חוכמה בגויים, תאמין. תורה בגויים, אל תאמין. התורה ניתנת ממני, אומר הקדוש ברוך הוא. כדי שיהיה מצא, מצא עין והי מתחלפות, כן? כדי שיהיה מצא טוב, שעליו אני אוכל לתת את התורה, אתם תאכלו מצא, כן? ותחיו בתודעה הזאת, ואנחנו עושים את זה כל פעם מחדש. עוד מעט אני גם ארחיב בזה במקורות, כי אין לנו כל כך... ביולוגיה, כימיה, עניינים, אין לנו בעיות, נכון? איך? כל אין לנו בעיה עם האבולוציה, אבל זה לא לשיעור הזה. בסדר, הרב קוק מעריך בזה, בהזדמנות אולי נעשה שיעור על זה. אבל אני לא מדבר על דרווין, כן? אבל סתם, עצם ההתפתחות זה עניין רוחני מאוד ויהודי מאוד, ההתפתחות. בסדר? אבל לא עכשיו. בואו נסתכל ברשותכם במקורות הללו. היה ראוי שאני אקח מהמקורות ואחזור כל פעם לפסקה, אבל אני מקווה שהחזקתם ראש. אז דבר ראשון, שלא עשנו כגויי הארצות, רואים מקום מספר 6? או 7, סליחה, אצלי זה עימוד אחר. בואו נקח את הדף שלכם. קודם כל אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בעלינו, אנחנו מתפללים בעלינו לשבח כל יום, לפחות 3 פעמים ביום, אומרים שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה. אומות העולם נבראו מהאדמה, מהארציות, מהחומר, מהאינטרסים, מהרצון לבנות, אומה כזאת שתמלא את כל האינטרסים שיש לבן אדם, זה סוג של אינטרס גדול, אני לא יכול להיות כל התפקידים, אתה תהיה קבאי, אתה קצת דיברנו על זה שבוע שעבר, כל אחד מאיתנו יישא בתפקיד אחר וככה אנחנו נסתדר, אתה תהיה קבאי, אתה תהיה הרב, אתה תהיה לבלר, אתה תהיה ספר, ובסוף הדבר נסתדר. פה זה סיפור אחר לגמרי, אנחנו לא עשינו כגוי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, כי המקוריות שלנו, אנחנו קורצנו לא מן האדמה, לא מאינטרס ארצי, לא מאינטרס חומרי, אלא מן השמיים. אנחנו לא כמו כל גויי הארצות. העניין שמאחד אותנו זה העניינים הרוחניים, העניינים השמימיים, העניינים האלוקיים, ובזה אנחנו שונים מכל אומה ולשון. בסדר? מקום מספר 8. הוא עשנו ולא אנחנו. אתם יודעים שיש שם א' וו' מתחלפות, נכון? אנחנו אומרים את זה כל יום, במזמור לתודה. אם אפשר כוס מים, אני אשמח. סליחה. הוא עשנו, כן, כתוב שם ולא, יש באלף, ולא אנחנו, כלומר אנחנו, של מי? של הקדוש ברוך הוא. קודם כל, ברמה הפשוטה, הוא עשה אותנו, ולא אנחנו בעצמנו עשינו את עצמנו. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מים אלוקיים, מים של ארץ ישראל. אז עוד פעם, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצון מרעיתו. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא דואג להגיד לנו את זה בהמשך, בהגדה, אנחנו נגיע, תסתכלו במקום בפרק 10, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אנחנו אומרים את זה כלומר בהגדה. יציאת מצרים זה ליווי טוטלי של הקדוש ברוך הוא איתנו, יד ביד, זה לא שליחים, זה לא יועצי משנה, זה לא שרים ורוזנים, זה לא מישהו אחר, זה אני הקדוש ברוך הוא מלווה אתכם, אני עושה אתכם, אני גורם לכם, אני מלכד אתכם, אני בעזרת השם יולד אתכם, ומוציא גוי מקרב גוי, שאתם תחת כנפי השכינה, עם מגמות אלוקיות, מגמות אינסופיות, לא מגמות חומרויות, מגמה חומרית, היא מתקלה, כל דבר הוא מתקלה, לכן אומות העולם נעלמות. אבל אתם עם כל כך מיוחד, שאני עושה אתכם, והתפקיד שלכם הוא תפקיד אינסופי. לכן זה צריך להיות דווקא אני, ולא על ידי מישהו אחר, איזה מתווך, איזה טרנספורמטור, כדי להעביר לכם שאתם שונים מכל עם ולשון. בסדר? הלאה. מתוך כך, גם זה דבר שאמרנו הרגע, אבל רק נראה את המקור שלו, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. אם אני עושה מעשה אנושי, או האינטרסים שלי בחיים, הם נובעים מתוך מקום נמוך, אז זה יכול להיות שזה יקרה, או לא יקרה, ישתבש, ייפול, יסדק, יתמזער, יתעדה, יתקלה. אבל אם אנחנו, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אז נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. לעולם לא יתערבב איזה שקר. יש פה איזה אמת כזאת שאתם, אנחנו, בתור עם ישראל, צריכים לשאת אותה בכל מצב. יש פה איזה אמת אבסולוטית כזאת, שהיא לא נתונה למצבי רוח. יש פה איזה מוסר אלוקי, ולא מוסר אנושי. מוסר אנושי הוא נזיל. נגיד שאני עכשיו מקיב אתכם איזה קיבוץ, או איזה זה אומר, חבר'ה, קדימה, מי מוכן שבין 2-4 נלמד גם כן? כולם, מי מוכן בין 2-4 ללמוד אצבעות? טוב, יכולים להיות כאלה שרוצים שנץ, בסדר? קיצור, בין 2-4, אחרי כמה ימים אנחנו רואים שזה לא הולך, אז אומרים, טוב, רק שנייה, בוא נעשה עוד פעם הצבעה. נראה לנו ש2-4 זה קצת כבד. מי רוצה שנץ, ואז זה, אופ, משנים. היה תקנון בינינו, איזו הסכמה בינינו, ומחר אנחנו יכולים להפר אותו. כראות עינינו, כסברת כרסנו, בסדר? אבל מוסר אבסולוטי, אלוקי, הוא נצחי. יש לאמיתתה של תורת אמת, להתאים את הדברים לדורות, אבל מבחינת האמיתות והמצוות, הן נצחיות לכל עם, כלומר לכל מצב של העם שלנו, לכל פוזיציה שבה אנחנו נמצאים, בארץ ישראל, בחוץ לארץ, תחת שלטון הגויים או תחת שלטוננו, אבל בסופו של דבר התורה היא נצחית. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. הלאה, הזכרנו מקודם את המקום מספר 10, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. והמקור הבא אחריו, יש פה פעמיים 10 ברוך השם, כנראה שאנחנו עם 10, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אם אנחנו רוצים את התודעה שאז הקדוש ברוך הוא יצר בתוכנו, שהיא תיצרב בתוכנו לאורך ימים ושנים, גם בשנת תשפ"ו, וגם בעזרת השם עד סוף כל הדורות, עד שיבוא המשיח, שכנראה זה אוטוטו, אמן. אז בעצם אנחנו חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הרמב״ם אומר, חייב אדם להראות את עצמו אפילו. מה, למה הרמב״ם כל כך היה חשוב לו לראות? מה, כתוב לראות, למה אתה אומר להראות? גם אם אני לא בקטע, מה שנקרא, או גם אם אני לא באמת מרגיש שייך לאותה תודעה אלוקית שנצרבה בתוכי, אני אעשה כל מאמץ כדי להיכנס לפוזיציה הזאת שאני עכשיו יוצא ממצרים. שאני עכשיו יוצא בחיפזון, שאני מוכן להבהיר קבל עם ועדה, שאני לויאלי כלפי הקדוש ברוך הוא, ואני מקבל את כל המצוות עליי. אני קופץ לבריכה ברגע אחד. אחרי זה ייקח זמן שבו אני אלמד לשחות, ואיך להתנהל בקרב המשפחה שלי, ובזוגיות שלי. בסדר, אבל קודם כל אני בתודעה שאני קופץ. כך אומר השפת אמת. החיפזון ברגע אחד. ברגע שאנחנו יוצאים, זה יהיה ברגע אחד. אחרי זה באמת חיים שלמים שבהם אנחנו בונים את עולם האמונות והדעות שלנו. אבל זה חייב להיעשות בלי להתחשב. שאני אומר, זה כמו אז תגידו, מה, זה מוגזם, זה תפיסה כזאת מאוד סוליסטית כזאת, מה, אבל יש, אנחנו לב באיברים, מה עם כל מה שאומרים אומות העולם? להתחשב בזה בצורה מסוימת, במקום הראוי לזה, אבל לא כהתוויית דרך. התוויית דרך של עם ישראל צריכה להיות ברורה. אני צריך לראות איך אני מאמת את זה בעין ובאלף עם המציאות, ואיך אני מוביל את זה. יכול להיות שהקצב יהיה קצת יותר איטי ממה שחשבתי בראשונה, אבל המגמה צריכה להיות מאוד מאוד ברורה. טוב, השם בדד ינחנו, כן, השם הוא זה שמנחה אותנו, ואין עמו אל נחר, לא הנוכרים הם אלה שמלוותים אותנו ואומרים לנו מה לעשות. טוב, המקום האחרון, שימו לב. והיה כי תבואו אל הארץ, אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. איזה עבודה? איזה עבודה אתה מדבר? מה זה? אנחנו כבר לא, אנחנו כבר בני חורין. כל אחד פה מסתובבים עם טסלה ווילה ווולבו, מה שנקרא. אז מה? למה להיזכר כל פעם בעבדות הזאת? למה להיזכר כל פעם בשיעבוד הזה? מה עשינו? אנחנו בסדר סך הכל. מה, אי אפשר לשבת, לא הגענו למנוחה והנחלה? אי אפשר לשקוט על השמרים? אי אפשר להגיד, ברוך השם, כבשנו את אשר רצינו? מה, למה נצטרך את העבודה הזאת כל פעם לעשות מחדש? כי כמו שאמרנו בשבוע שעבר, וישמן ישורון ויבעת, שמנת, אבית, כסית, אנחנו נמצאים היום כבר כמה שנים, כמה עשרות שנים, בתרבות של שפע. התרבות של שפע מאוד מאוד משכיחה מהבן אדם מי הוא ומה הוא, ולמה הוא מסוגל. התרבות של שפע היא לפעמים יוצרת איזה דימוי כזה, איזה פנטזיה כזאת, שאני עכשיו יכול להסביע את רעבוני ואת צימוני בשפע שיש מסביבי. כשאני הייתי קטן, אז היה גיל ואשל, נכון? ואם אני רוצה שזה יהיה מומתק, שמים קצת סילן, אורי בטוטים, לא יודע אם יש עדיין אורי בטוטים היום. היום אתה נכנס מילקי בכל הצבעים, ואני יודע מה, מדפים של קונפלקסים, טעם כזה, טעם אחר. השפע הוא מקסים. אבל כדי שלא ניפול בתודעת השפע, כל שנה יהיה לנו יום הולדת כזה, שבו נתכנס כל המשפחה, מנער ועד זקן, ונזכר במצה הזאת, במיצוי, אני עכשיו עונה לשאלת כבודו, במיצוי הזה, בדברים הראשוניים האלה, כל פעם מחדש נראה ונראה את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים, כל פעם מחדש נשתה ארבעת הכוסות של והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והלשון החמישית והבאתי, שאנחנו זוכים לה, והבאתי הזאת שמתקיים בנו, אנחנו הגענו לארץ ישראל. כדי שכל הזמן הדברים האלה יהיה בתודעה שלנו, אנחנו כל שנה מחדש, כמובן צריך להתכונן לליל הסדר, ואנחנו עוד נעביר על זה שיעורים בעיתו ובזמנו, אבל שהתודעה הזאת תצרב בתוכנו. לכן, גם שאנחנו מגיעים לארצנו, גם להיות עם חופשי בארצנו, החופש הזה הוא חופש שהוא מתוך תודעה של לויאליות כלפי הקדוש ברוך הוא, של חיבור אליו, של ההבנה והמסקנה והתודה שאנחנו אומרים לו לקדוש ברוך הוא, תודה על כך שאתה לא ויתרת לנו, ולא התמהמת איתנו, ותפסת אותנו והוצאת אותנו, ועכשיו אנחנו לומדים כבר 2000 שנה איך להתנהג. יהיה רצון שבעזרת השם, המצות שאנחנו נוכל ייכנסו לתוך קרבנו, ובאמת נחיית התודעה הזאת, גם בפסח וגם כל השנה תגידו אמן, שארבעת הכוסות של והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי, גם הם התקיימו בנו, תגידו אמן. בעזרת השם שנצא ממנטליות של עבדים, למנטליות של בני חורין. לא עבדים אתם לבני אדם, אלא עבדי אתם, ולא עבדים לעבדים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתהיו עבדים, עבדים לי. העבדות שאנחנו, בעמדה שלנו מן הקדוש ברוך הוא, זו העבדות שהיא בעצם מוציאה אותנו מן הכוח אל הפועל, ויוצרת לנו בעזרת השם, שחרור אמיתי של כל הכוחות שלנו, כל דבר במקומו ובזמנו. ברוכים תהיו. כל טוב.